J'ai sauté.
כמה אור וכמה נעימות יש בה בדיבורים האלה, רפואה, ממש רפואה, ומלא את כל הרעיה.
ממש.
ברוך השם. איפה אנחנו אוחזים? איזה סימן?
אני עוד אוחז בכוונות של המקווה, הרב.
זה.
איזה?
תזאב.
איזה?
תזאב.
כן, הדיבור האחרון היה על קיפל כל ארץ ישראל תחתיו, שלא צריך לנסוע ממקום למקום. הצדיק הגדול יכול לברר כל מקומו.
הוא לא מרגיש כל כך טוב, הוא אמר שאולי הוא יבוא, אולי כן, אולי לא.
זה פלא פלאים. אז מה זה היה כל הנסיעות של הבעל שם טוב וכל הצדיקים שנסעו?
רק לחזק
אותי. אבל מה גילון עשה?
אבל מה גילון עשה?
נראה לי צצות.
אומרים שראו את הבעל שם טוב פעם בליל שבת צוחק ושמח מאוד מאוד בסעודה. אז תמיד מוצאי שבת ההנהגה של הבעל שם טוב זה שהוא היה מדליק את הלולקה ויושבים ומספר להם מה היה בשבת. שאלו אותו מה זה היה השמחה ששמחת כל כך בסעודת ליל שבת. אז אמר להם, אתם רוצים לדעת, בואו ניסע. נסעו לאיזה עיר, וכשהגיעו לשם, אז התפשטה השמועה שהבעל שם טוב נמצא פה עם החבורה. הגיע אחד היהודים המבוגרים, והבעל שם טוב אמר לו, תספר לתלמידים מה עבר לך ביום שישי האחרון, בליל שבת האחרון. אז הוא אמר שהוא ואשתו אנשים מבוגרים בגיל 70 ויותר, ולא היה להם פעוטה אחת לצורכי שבת. ולא ידעו מה לעשות, וחיפשו, חיפשו, חיפשו, ולא היה כלום, אפילו לא היה כסף לקנות קמח לעשות חלות. אז הבעל אמר, אין מה לעשות, לא היה לו מה לעשות, הוא התבייש להצטרך לבריות, אמר, אני אלך מוקדם לבית הכנסת, להתפלל להשם. אשתו לבינתיים אמרה, לפחות ננקה ונסדר את הבית לשבת, מצא שם איזה סיכה, איזה משהו, מכרה את זה לאחד השכנות וקנתה מהר כל מה שצריך. בליל שבת שחוזר היהודי הזה המבוגר מהבית הכנסת, הוא רואה שיש בבית אור וצורכי שבת, ושאל את אשתו מה, סיפרה לו, ניקיתי את הבית, מצאתי איזה משהו, איזה חפץ, מכרתי, קניתי. אז הוא בא כל כך שמח, עשו סעודה, ובאמצע הסעודה הוא פצח בשירה וריקודים להודות להשם על ה... אז הבעל שם טוב אמר, אני ראיתי את השמחה הזאת, את ההודעה הזאת של הזוג הזה, ולכן הייתי בשמחה. עכשיו באתי ורוצה לשאול את הזוג הזה, הזוג הזה היה חסוך בנים. הוא אמר, לזוג הזה יש שתי אפשרויות מהשמחה הזאת ששמחתם מהפעולה הזאת. בשמיים פסקו או לתת לכם עשירות או ילדים. מה אתם רוצים? אז אמרו, עשירות בגיל כזה כבר אין מה לעשות, רוצים ילדים. אז אמר להם, יהיה לכם בן ותקראו אותו על שמי, ואני אבוא להיות צדק שלו, והבן הזה יהיה צדיק וגדול בישראל, וזה היה מגיד מקוש ניצח. אז הנסיעות של הבעל שם טוב זה היה... כל נסיעה זה היה בשביל להמחיש לאנשים את ה... י"ז.
אז
היום
נוסעים עכשיו.
עכשיו אנחנו נוסעים לתוך ה... לתוך האור, אור שבעת הימים. אז ברשותכם. זה משנה בקידושין, כל העושה מצווה אחת. ושלמה, אולי תקרא.
לא,
כן. כל העושה מצווה אחת מטיבין לו. מאריכין את ימיו ונוחל את הארץ. אז זה דבר שצריך ביור. על מצווה אחת יש כל כך הרבה, כל כך הרבה שכר. בגמרא כבר מיישבים שמדובר למי ש... מי שהזכויות והעוונות שלו שקולים זה כנגד זה, וכשהוא עושה מצווה אחת יתרה, הוא מרבה, אז מטיבים לו. אבל לבעשה טוב יש פירוש, הוא מפרש מה זה, מה זה מצווה אחת. הוא בער, בער הבעשה טוב. על פי המשנה במסכת שבת, אבות מלאכות 40 חסר אחת. אבל אלה ממר, למתת, מה זה העריכות הזאת? 40 מלאכות חסר אחת. תגיד ישר למתת. הביור בזה, דהנה כתב בחסד לאברהם, וזה לשונו. התפילה שהיא עבודה שבלב, היא בבית מיני אדם. אחד הוא סוד המשכת השפע למלכות וקישוטיה. זאת אומרת, התפילה, יש שתי סוגי אנשים שמתפללים. יש אחד שהכוונה שלו בתפילה זה להמשיך שפע רוחני מעולמות עליונים, מספירות עליונות לספירת המלכות, לקשט את המלכות, לקשט את השכינה. אין לו כוונה בתפילה שלו לדברים גשמיים, יש לו רק כוונה שהשכינה תהיה מלאה ומושפעת ומקושטת. זה מדרגה אחת של תפילה, ויש מדרגה יותר פשוטה, שאדם מתפלל כדי לקבל את מה שחסר לו. אז מבאר החסד לאברהם, לפי מעלת שורש נשמתו, זאת אומרת המתפלל, והשורש נשמה של המתפלל, והיכולת שלו מצד שורש נשמתו להגיע לבחינות עליונות, משם מתעורר השפע להחיות בספירות על ידו, על ידי צינור נשמתו. זאת אומרת, יש אדם שלפי השורש נשמה שלו, לפי הגדולה של הנשמה שלו, אז הנשמה שלו היא צינור גדול, והיא ממשיכה שפע רב לשכינה בתפילה שלו. והוא ממשיך, זאת אומרת, על ידי צינור נשמתו, תדבק השכינה בו. הספירה הזאת של המלכות היא מתקרבת לאדם, כי האדם הזה הוא צינור להמשיך שפע, והשכינה רוצה לקבל את השפע שלה. אז זאת אומרת, זה נקרא צינור, בבחינת צדיק יסוד עולם. ועיקר הכוונה שצריך המכוון, להמשיך הרוחניות ממדרגות עליונות אל האותיות, כדי שיוכלו האותיות לעלות עד המדרגה העליונה, לעשות שאלתו. אז מה הכוונה של המתפלל הזה? הוא במדרגה גדולה, הנשמה שלו היא צינור גדול, יש לו כוונה עליונה להמשיך רוחניות ממדרגות עליונות לאותיות, זאת אומרת לאותיות שהוא מזכיר בתפילה, ואז האותיות האלה מקבלות שפע רוחני, הן עולות, האותיות האלה עולות למדרגה עליונה, ומהמדרגה הזאת נמשך כזה שפע, ואז מתמלא את הבקשה שלו. זאת אומרת, הוא לא מתכוון לעצמו, הוא מתכוון להמשיך שפע, כי הוא מבין שהחיסרון שלו הוא רק מרמז לאיזה חיסרון בשכינה, אז הוא מתפלל במדרגה כזאת של להוריד שפע, להמשיך שפע ממקומות גבוהים, כדי למלות את השכינה, ואז במילה מתמלא את הבקשה שלו. זו מדרגה גבוהה של צדיק, שהוא לא מתפלל על עצמו, הוא מתפלל על חיסרון השכינה. ובמילא כבר מתמלא את הבקשה שלו, כי הבקשה שלו זה הפועל יוצא, זה הדבר הקטן, הוא כבר המשיך כזה שפע, אז בוודאי שפע הזה גם כן מתממש פה. עוד ראוי לכוון בדבריו, בשמות וכינויים, לעצם הספירות. זאת אומרת, לא לחיצוניות של הספירות, לעצם הספירות, לאור הרוחני שבספירות. הנעשה לבוש אל עצמות המתפשט מאור אינסוף המיוחד בתכלית הייחוד. זאת אומרת שכשהוא מתפלל במדרגה כזאת, הוא מכוון, כשהוא מתפלל הוא מכוון לרוחניות שיש בספירות, והרוחניות הזאת היא נעשית לבוש אל עצמות המתפשט מאור אינסוף המיוחד בתכלית הייחוד. זאת אומרת שהוא לא, כשהוא מגיע לתפילה כזאת ולהתבוננות כזאת, אז הרוחניות הזאת שיש בספירות היא נעשית לבוש, והיא מתפשטת מאור אינסוף, אבל היא מתפשטת בצורה, בתכלית הייחוד. זה לא מתחלק לספירות. כי הוא עכשיו נמצא בתוך הפנימיות של הספירות, לא בחיצוניות שלהם. אז בחיצוניות זה מתחלק. אבל כשהוא מתחבר לאור הרוחני, אז זה כבר לא דבר גשמי. אי אפשר להגביל את זה, אי אפשר לספור את זה. אין איזה הגדרה. כל זה דברי החסד לאברהם. זה מובן פחות או יותר. זאת אומרת, פה החסד לאברהם כותב שיש, יש כזאת מדרגה, יש מדרגה של מתפלל, שכל התפילה שלו היא רק להמשיך שפע לשכינה, והשפע שהוא ממשיך הוא כזה מיוחד, כזה בייחוד כזה, שהוא נדבק ברוחניות של הספירות, וכשהם נדבקים ברוחניות הזה, אז זה לא מתפשט לחיצוניות ולדברים, אלא זה אחדות, זה אור, זה לבוש אחד גדול של רוחניות. עכשיו זה דברי הבעל שם טוב. אם כן, צריך האדם להתבונן בעוסקו בתורה ותפילה, שאותיות התורה והתפילה הם כלים, כמו גוף. כשאדם מתפלל, יפי החסד לאברהם הזה. מה זה המילים שאדם מוציא מהפה שלו? המילים שהוא מוציא מהפה שלו, זה רק הכלים לאור הרוחני הזה, שעכשיו הנשמה שלו, הצינור הזה, הוא ממשיך. התיבות, הדיבורים, זה הכלי, אבל בעצם הוא נמצא באור, באור רוחני, וצריך להמשיך בתוכה, זאת אומרת, בתוך האותיות האלה, את הרוחניות, ובתוכו אור האינסוף, שהוא אחדות אמיתי, כמו הנשמה לגוף. אז זאת אומרת שמה כתוב כאן? יש לנו פה בתפילה שלוש נקודות. יש את האותיות, שזה הכלים. זה האותיות של התפילה. כשאדם אומר את התפילה, את הדיבורים, את האותיות, זה כלים. בתוך הכלים האלה יש אור רוחני, שזה האור של הספירות. ואחר כך יש מדרגה יותר גבוהה, זה נקרא אור אינסוף, שזה בלי ספירות, זה לא מתחלק. זה אחדות, זה אור אחד. ופשיטה במעשה המצוות, זאת אומרת פשיטה זה כל שכן. אם אתה עושה ככה, אם כזה אור אתה ממשיך בעסק התורה והתפילה, אז במעשה המצוות, שהוא מעשה גשמי, זה כלי, המעשה של המצווה זה רק הכלי, שצריך להמשיך בו הרוחניות והאחדות אינסוף. זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה, אז המצווה שהוא עושה, זה הגשמיות, זה חלק הגשמי. מה הוא צריך לכוון במצווה? כעת אני עושה מצווה, זה רק הכלי של האור, אבל בתוך המעשה הגשמי שאני עושה, זה רק כלי להמשיך ממנו אור רוחני, וכזאת אחדות שהיא גם לא מתפרטת, היא אחדות אחת. זה הקדמה. עכשיו, על פי ההקדמה הזאת, מפרש הבעל שם טוב את המשנה. כל העושה מצווה אחת מטיבין לו. מה הכוונה מצווה אחת? מצווה אחת, זאת אומרת שבעשייה של המצווה הוא נעשה אחד. אין רק את הכלי, אלא הוא עושה כזאת מצווה שהפעולה הגשמית של המצווה היא רק הכלי, אבל בעצם הוא מנענע, הוא ממשיך אור רוחני, אור אינסוף. זה נקרא מצווה אחת, הוא מתאחד אחת, זה בלשון שבמצווה, הוא מתאחד עם האור אינסוף שבמצווה.
שזה לא מתפרד.
כן, שזה לא מתפרד. הוא במעשה הגשמי, הוא נקשר עם האור הרוחני שיורד במצווה. אז מטיבין לו ומאריכים ימיו ושנותיו. מה שאין כן המתת מלאכות, זה מלאכות של גשמיות, שהן כנגד הקליפות. זאת אומרת, הקליפות זה הגשמיות. לפני שמזדקח את הגשמיות, לפני שאדם מקבל את האור האלוקי, אז הוא צריך לברר משם ניצוץ הקדושה, והקליפות הן חסר אחת. כן. אז בואו נראה עוד פעם. יש לנו פה שאלה, קודם כל. מה זה כל העושה מצווה אחת מטיבינו? איך במצווה אחת כל כך מטיבים לו? במצווה אחת. אז מה מלמד פה? מה זה נקרא מצווה אחת? לפי מה שלמדנו, מה זה נקרא? מה זה הלשון מצווה אחת?
זה מצווה שאפילו לא מביאים סתם את האור שמתפלט לסירות, שעושים את זה כל כך שזה נהיה אחת.
זאת אומרת שהמעשה של המצווה הוא רק הכלי להתאחד עם אור רוחני, אבל אור של אחדות, לא אור של ספירות נפרדות. זה נקרא מצווה אחת. על פי זה מובן, איך כל כך האדם מקבל כזה שפע? כי הנשמה שלו היא עכשיו מתאחדת כל כך עם השם. ובכזאת אחדות נהיה צינור ונמשך כל השפע שצריך להימשך ממצווה אחת. אחר כך הוא שאל עוד שאלה. מה פירוש הלשון במשנה, אבות מלאכות, 40 חסר אחת? למה לכתב למתת מלאכות? אז הוא אומר, בלמתת מלאכות, איך קוראים ללמתת מלאכות, השם האמיתי שלהם? 40 חסר אחת, ככה צריך לקרוא לזה. כי זה מלאכות, זה הגשמיות. מה חסר בגשמיות הזאת?
חסר אחת.
לכן המשנה נקטה 40 חסר אחת. זה יותר פלאים.
הם עושים את זה ויש את האור לספירות, אבל זה חסר את האחדות.
חסר, כן. לא מהיר של האחדות האמיתית של האור אינסוף, כי היא מעולם הפירוד. אבל כשאדם עושה מצווה, המלאכות זה עדיין לא מבורר, הוא עוסק במלאכות כדי לברר. אבל כשאדם עושה מצווה, במצווה הוא יכול להתאחד, הוא נהיה אחד עם השם.
אז זה לא אחד במספר.
לא, אחד זה אחד, זה אחדות. אמנם יש עוד כלל גדול אחד שצריך לדבק עצמו. הוא אומר פה כלל, איך מקיימים מצווה. יש כלל אחד באופן קיום המצוות, שצריך לדבק עצמו, צריך לדבק עצמו, דהיינו, אל פנימיות התורה והמצווה, לקשר מחשבתו ונשמתו אל השורש התורה והמצווה אשר הוא עושה. ואם לא כן, עושה חס ושלום קיצוץ ופירוט בנטיות, כאשר שמעתי ממורי הריב"ש. הוא אומר פה, לפי התורה הזאת, מה יוצא? שכשאדם עושה מצווה, מה הוא צריך לכוון? מה הכוונה שלו בעשיית המצווה? כשאדם עושה מצווה, הוא צריך לדעת, המצווה שאני עכשיו מקיים, הגשמית הזאת, אני אוכל מצה, אני מניח תפילין, זה פעולה גשמית, זה רק כלי. הכלי הזה, יש בתוכו אור אינסוף ויכולת להתאחד עם השם באחדות אחת ושלמה לגמרי, ממצווה אחת. ואם האדם מקשר את המחשבה ואת הנשמה שלו לשורש הרוחני שיש בתורה, במצווה שהוא עושה, זה נקרא לשמה. לשמה זה הכוונה לשם האור הרוחני, לשם האור אינסוף שיורד בתוך המצווה. אז זה נקרא מצווה אחת, זה נקרא מצווה אחת, מצווה שהוא מתאחד. אם חסר את הכוונה הזאת, אז הוא גורם הפרדה וניתוק בין האותיות של התורה, בין מעשי המצווה, לבין הפנימיות שבהם. וזה נקרא פירוד, זה נקרא ניתוק, כי אדם צריך לדעת שמצווה זה כלי לאור אינסוף, להשפעה, לירידה של שפע רוחנית, ולזה אדם צריך לכוון. לכן מובא בחסד לאברהם, כי הנשמה היא מעצם הבינה, והתורה הוא מה שנשפע מהבינה ולמטה בתפארת. כאשר מייחד ומקשר נשמתו במקורה במקום התורה, ישיג משם דברים סתומים ונעלמים. זאת אומרת, הנשמה היא מעצם הבינה. מאיפה מושרשת הנשמה? הנשמה, הפנימיות שלה, המדרגה שלה, היא מגיעה ממקום שנקרא בינה. כי זה למעלה מהמידות. והתורה הוא מה שנשפע מהבינה ולמטה. אז מה יוצא מכאן? שהתורה והנשמה הם נצלים מאותו מקום. התורה יוצאת מהבינה, הנשמה מהבינה. אז נשמה ותורה זה במקום אחד. כשאדם הוא מקיים מצווה ולומד תורה, והוא מקשר את הנשמה שלו במקור של התורה, זאת אומרת, הנשמה שלו והמקור של התורה הם מאותו מקום, אז הוא משיג משם דברים סתומים ונעלמים, כי הוא עכשיו קישר את הנשמה שלו לתוך השורש של המצווה, אז הם עולים עד עולם הבינה, והם משיגים משם דברים עצומים. זה עד כאן התורה.
זה צורם מצווה בשלמות.
מה זה לשון שנשפע מהבינה ולמטה בתפארת? זה לא מה שזה למטה מהבינה?
לא, התורה זה תפארת. אבל מה המקור של התפארת הזאת? מאיפה ירדה התורה? מהבינה. והנשמה של האדם היא גם מהבינה.
אז שתי מאותו מקום.
אז שתי מאותו מקום. אז כשאדם עוסק בתורה, במצווה, אבל עם נשמה, אז הנשמה שלו והתורה נפגשו.
על ידי זה הוא ישיג.
ואז הוא משיג אור אינסוף, ואז מכזה לימוד פותחים לו מה שהוא כותב פה. משיגים משם דברים סתומים ונעלמים.
זה על ידי התקשרות שלו בשורש של הדבר שהוא מתעסק בה.
יש גם כן אור החיים מפורסם שכותב שמצווה זה מרמז לשם הוויה. למה? כי מם צדיק וו אי. אז הוא אומר שמם וצדיק זה מרומז ליודקה. איך זה מרומז ליודקה? אתה זוכר? באטבש. מם וצדיק באטבש זה יודקה, וזה לבוש לשם הזה. אז הוא אומר, למה יש את הרמז הזה, שמצווה זה ככה? כי כשאדם מקיים מצווה, אז הוא נעשה מחובר עם יודקה וווקה. זה מלשון צוותא. לכן כל העושה מצווה אחת, הוא עושה מצווה והוא מייחד את כל האותיות, י' כ' ו' כ' במצווה. היה לנו איזו תורה דומה לזה? אתם זוכרים משהו?
השאלה
אם היא נמצאה
אחת, אפשר כל כך מתאימים לו?
כן,
רק
שהיא תהיה אחת. אם היא אחת, אז הנשמה שלו מתאחדת עם המצווה, היא נהיה צינור. הצינור הזה ממשיך כל. במצווה אחת כזאת היא נמשכת.
במצווה אחת אפשר...
וזה מבואר על פי הפירוש, מה זה 40 חסר אחת. כי במלאכות חסר את האחת הזה, אין את היכולת להתאחד. או, הנה זה הדיבור שראינו שהוא דומה לזה, בסימן ת' א', חכם לב ייקח מצוות. אתה זוכר את הדיבור הזה? אז שמה, הבעל שם הוא טוב, היה לו קשה, מה זה הלשון מצוות, בלשון רבים, חכם לב ייקח מצווה. אז הוא אומר שמעשה המצווה שעושה, זה רק המצוות התאה, זה מצוות תחתונה, אבל צריך לייחד אותה למצווה עליונה. מי זה המצווה העליונה? זה המחשבה והכוונה של המצווה. כן. אשר קידשנו במצוותיו, לשון רבים. למה? כי בכל מצווה יש לשון רבים. יש את המצווה, אבל יש את הכוונה שלה, את האור הרוחני של המצווה. לכן חכם לב, מי זה חכם לב? שמכל מצווה הוא יודע שזה מצוות, זה לא מצווה. יש בה גם את המצווה הגשמית וגם את האור הרוחני שלה. אשר קידשנו במצוותיו, המצווה הגשמית, יחד עם הכוונה הרוחנית שאדם מכוון בנשמה של המצווה. אלה פלאים. נמשיך עוד דיבור. מהבעל שם טוב. צריך להתפלל על שונאיו, שהם רוחו של צדיק בגלגול. ועל ידי התפילה נמתק בשורשו ומוציא מהם רוחו, והנשאר בהם קלה מאליו. אז הוא כותב כאן שהאדם צריך להתפלל על השונאים שלו. וטעם הדבר שהם רוחו של צדיק בגלגול. למה הם רוצים, למה הם נהיו שונאים, למה הם רוצים להרע לו? כנראה שהם ניצוצות מהנשמה של הצדיק שהתפרדו ממנו, והם התגלגלו וירדו באנשים כאלה, באנשים רעים כביכול. ולכן הם מתגרים בצדיק, כי יש להם קנאה, יש להם, זה ניצוצות שהם היו כבר בחלק של הנשמה שלו, והם התפרדו משם. אז קשה להם שהם לא נשארו באותו מקום, ולכן הם מצרים. לכן, הצדיק מה הוא מחויב? שהוא רואה את המצרים האלה, הוא מחויב לדעת שיש שם ניצוצות של חלקי נשמתו, שהם צועקים, קשה להם שהם יתרחקו ממנו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתפלל אליהם כדי לחבר אותם בחזרה לקדושה ולהחזיר אותם למקורם. ועל ידי התפילה, כשהוא מבקש עליהם רחמים, ומה הוא מתפלל אליהם? שהניצוצות האלה יחזרו למקורם ויחזרו לתיקונם. ואז נמתק בשורשו, אז אותו קושי של אותו אדם נמתק, ומוציא מהם רוחו. הוא מוציא מהם את הרוח הזאת הלא טובה, והיא חוזרת למקורה, ופתאום הם חוזרים בתשובה שלמה ונעשים אוהבים לצדיק. נמצא והנשאר בהם החלק הרע קלה מאליו. כי כל החיות שלהם היה רק על ידי מה שהם ינקו מהניצוץ הזה. עכשיו שהוא... אז זה לימוד. זה לימוד שפה באשר הוא מלמד שכשאדם רואה שיש לו שונאים, הוא צריך להתפלל עליהם, לדעת שהשונאים האלה זה לא שונאים באמת, זה אנשים שפשוט צועקים על זה שהם נפרדו מהאור הזה, והוא צריך להחזיר אותם למקורם. כמו שהגמרא מספרת, שרבי מאיר היה לו שכנים... שכנים בריונים, ככה הגמרא מספרת. והוא ואשתו היה להם... היה להם שיח, מה צריך לעשות, איתם הוא חטאים, איתם הוא חוטאים. היו מצערים את רבי מאיר, ורבי מאיר חשב להתפלל להם שימותו, אבל אשתו אמרה לו, לא, לא, איתם הוא חטאים, לא חוטאים. אז באמת התפלל עליהם וחזרו בתשובה. זה בעצם הדיבור, שבמקום לסנוע אותם או להתפלל להם שימותו, צריך עליה לשמוע באמת מה יש שם בפנים. יש שם בפנים צעקה, הם רוצים להידבק בקודש. תפלל עליהם וחזרו בתשובה.
זה גם לאנשים פשוטים.
ועמך כולם צדיקים, פייבר כבר אמר את זה בעד.
יפה.
זה
מסתדר עם
הליכוש
של
רבנו,
שאמר שבאתי לכם מתנה מחלוקת. זה, בדיוק זה.
טוב. מה השאלה?
לא, לא, אני חושב שזה ממש זה.
כן.
אם מתנה מחלוקת, בגלל לא הציטה כאלה את הנצטות. בשביל זה מתנה. אם מישהו חולק על מישהו, זה בדיוק מה שלא.
כשעם המחלוקת הזאת, היא אחד התפלל על השני, וככה הכל יתוקן.
זה מתנה.
אה?
אבא והראשים לא מתפלים שמייחד, לא מתפלים שמייחד, זה מעביר.
למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. כל זמן שהם נשארים במקום הזה.
לכאורה מלשין ולמינים ומלשין זה המדרגה הכי נמוכה גם כן של אנשים שיכולים להגיע.
אולי זה התפילה, שיפסיקו להיות מינים ומלשינים ויהפכו להיות צדיקים. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, שביקשו מלאכי השרת לומר שירה בקריאת ים סוף. אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מעשי ידי טובים בים, ואתם מבקשים לומר שירה? כל המפרשים שואלים, אז אם כן איך בני ישראל אמרו שירה? הרי מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא טובים בים. יש בזה הרבה ריחות, כל אחד לפי דרכו. יש כאלה מפרשים בפשטות. המלאכים לא קרא להם שום נס. אז סתם להגיד שירה? אבל עם ישראל הם, הם בעלי הנס, ואין מה לעשות שהנס זה מפלת המצרים. אמר רש"י כותב שגם כן הגמרא אומרת שהוא אינו סס, אבל אחרים הוא מסיס. אבל יש אחד מתלמידי הבעל שם טוב, אולי מאור ושמש, שאני לא זוכר. הוא אומר דבר פלא. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם להגיד שירה? כי ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. כשמבקשים לומר שירה, צריך להגיד להם את האמת. עכשיו זה לא הזמן. עם ישראל לא ביקשו, עם ישראל.
אז נשמע, לא שאלו.
לא שאלו, זה פרץ. כזה גילוי אלוקות, אמרו שירה.
זה כמובן, בתוך השירה יש מי כמוך באלים השם, מי כמוך, לא זכו אחד הצדיקים. המקום שלו זה לא שם, אבל עם ישראל כבר כך פרץ באמצע, מי כמוך.
זה באמצע סיפור.
יש לך
כזה, תעמד במחר, תדע מה רשם, מבקשים השם שיצא כאלה נקמות.
מה?
מבקשים השם שיצא נקמות בגויים, וזה.
זה דברים
שגם
השם כזה בוחק יחד, כל מיני נקמות
בתיאורים
מפחידים שכתוב בהם בנביא. אבל זה גויים, זה משהו אחר.
גם שם זה
הגויים,
ניצו
ונצחה. אה, חשבתי שאתה שואל על זה. אז מה?
קשה השאלה, מה אתה מנסה
את הדברים האלה? אולי בגלל שזה באותו רגע, שמעשה... מעשה ידיי טובים בהם באותו רגע זה לא הזמן, אבל אחר כך לעשות נקמה. מי הטביע אותם? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו הטביע אותם. הוא עושה את הנקמה עכשיו. אבל המלאכים עכשיו לא יכולים להשאיר, זה לא הזמן. לא, אני אמרתי את הדיבור הזה בהקשר למושג הזה של, של שונים, שאדם צריך לדעת
ש...
כמעט כל צדיק הכר לא המקרה הזה. מי שתגיד זה גם ככה. זה אחד המדרגות של הצדיקים, להיטיב עם מי שמראה להם.
לא, אני שומע שזה לא, הוא לא צעק עליו. אני שומע שאין לו לחם בבית, אין לו למה לאכול. אצל שלום כזוויד היה ככה. הוא שלח אף אוכל, אז הוא שלח. וגם הוא אומר, מה אתה, לא ש... אתה לא שומע את מה הוא אומר. הוא אומר שאין לו אוכל בבית, הוא לא צעק עליו.
אבל לפי
הפשוט
הוא
מוצאה
כאן החלק
שכביכול כאן החלק שכביכול. יש בזה עריכות, הקומרנה בנוצר חסד ממש מדבר על התורה הזאת, מרחיב אותה ומספר מעשיות מזה, ומספר על גדולי הצדיקים, איך שהתמודדו עם השונאים שלהם ואיך שהתנהגו, וזה עבודה שלמה, זה חלק מעבודת הצדיקים. הקומרנה כותב שאחרי שהצדיק זיקח את עצמו מכל המידות, אחר כך מתחיל העבודה של שונאים. ואז הוא עושה עבודה ומתקן אותם ככה בתפילתו. זה הסוד של כל החולקים שחלקו בכל ה... כמעט אליך הצדיק שלא חלקו עליו ולא היה בלת בגדולה. זה מדרגה כזה, זה שלב כזה שהוא צריך לתקן גם את זה. אני מחפש פה את הדיבור הזה, אבל בסתם שנגיע לו, שיש עוד דיבור בבעל שם טוב, על כמה מדרגות, מאיפה מגיע שונאים, מאיפה מגיע איזה נזק בבריאות, כל דבר זה עבודה פנימית של האדם שהוא צריך לזכך, אבל אני לא מוצא, בסתם שבמשך הזמן... מה, יש איזה סיפור על זה, משהו?
אותו שאלה, מי שרצה לענות אותו במקפה.
מה רצה?
אותו שאלה היה במקפה, מי שלא סבל אותו.
הוא רוצה להשאיר אותו.
אחר כך הוא נתן לו לחיות, אז הוא משלח לו כל חודש כסף. זה היה בחילה שלו, זה שהוא רצה לענות אותו, זה היה קדשווה, אבל זה נתן לו. אז שהוא בחר לתת לו לחיות, את כל החיים משלח לו כסף.
זה לימוד, זה אומרים לנו, אם אתה רואה מישהו שעושה לך רע, אתה צריך להבין, הוא לא עושה לך רע, הוא עושה הכל. הוא רוצה להיות, הוא רוצה ליהנות מהחלק הטוב שבך, כי כל אדם יש בו איזה חלק שהוא צדיק, ומהחלק של הצדיק הזה בוודאי יש ניצוצות ש... ש... זה עיניים אחרות, זה...
היום בסעודה שלישית פרחס אמר, אי אפשר להפריע לי. כלומר, אי אפשר.
נכון, אמת. מה שאומרים לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה, הכוונה להביא התפארת למלכות, שהתפאר הקדוש ברוך הוא עם המלכות. דהיינו המדרגה התחתונה, עולם הדיבור, שזאת המדרגה מחיית כל העולמות, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו, ונאמר ואתה מחיית כולם. הדיבור של הקדוש ברוך הוא תמיד מחיית כל העולמות. וכשאדם עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא מתפאר במלכות, דהיינו בדיבור שלו שהוא בתוך העולמות, ואז מביא אדם המלכות אל הקדוש ברוך הוא, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם עולם הדיבור. לשם ייחוד קודשה ברכו ושכינתה, מה הכוונה? ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. מבאר הבעל שם טוב, מה פירוש המילים האלה? ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. הוא אומר, כשאדם עושה מצווה, מה הפעולה של המצווה? מה התוכן של המצווה? מה המטרה של המצווה? המצווה היא פועלת חיבור ואחדות בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא והשכינה זה החלק ששוכן ונמצא בתוך ומתלבש בתוך כל העולמות. מה הכוונה לייחד, לעשות ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה? הכוונה להביא התפארת למלכות. מה הפירוש? אז המלכות זה השכינה, נכון? תמיד שאנחנו אומרים מלכות זה השכינה, זה הספירה התחתונה בכל הספירות, היא זאת שמתלבשת ושורה בכל הנבראים. זה נקרא מלכות, זה נקרא שכינה. מה זה קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה האור האלוקי שהוא מרומם יותר מהעולמות. זה לא החלק שמתלבש בעולמות, זה החלק שמרומם מהעולמות. יש לנו את הספירות, ובספירות אז יש שבע תחתונות. השש ספירות הראשונות, השש ספירות, הכללות של כולם זה נקרא תפארת. ככה קוראים לכל השש ספירות. הם כולם נכללים בספירה אחת שנקרא תפארת. אחר כך הספירה התחתונה זה מלכות, זה נקרא שכינה. ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, לפי מה שמבאר פה, זה להמשיך את התפארת למלכות. התפארת זה השש ספירות. אנחנו קוראים לה תפארת כי היא ממזגת בין כל הספירות, בין חסד לגבורה, זה נקרא תפארת. ממשיכים אותה למלכות. מה הכוונה ממשיכים אותה למלכות? שיתפאר הקדוש ברוך הוא עם המלכות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יתפאר, ישתבח, יתענג במידת המלכות. אפילו שמצד הקדוש ברוך הוא זה ירידה בשבילו, המלכות זה ירידה שהוא צריך לרדת להתלבש בעולמות. דהיינו המדרגה התחתונה זה נקרא המלכות, עולם הדיבור. עולם הדיבור זה ההתגלות, זה איפה שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומתלבש, שזאת המדרגה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, המלכות הזאת היא המדרגה שמחיה את כל העולמות. בדבר השם שמיים נעשו, זה המלכות, זה השכינה. כל הבריאה נוצרת ונבראת ומקבלת חיות מדבר השם, ואתה מחיה את כולם. אתה זה כל האותיות מאלף והתף והה"א מוצאות הפה. אז זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד מחיה את כל העולמות. כשאדם עושה מצווה, במה אדם מקיים מצווה? בדברים גשמיים. והדבר הגשמי הזה שעכשיו אדם עשה איתו את המצווה, זה דבר גשמי שמקבל חיות מהבורא. ואתה מחיה את כולם. מי עכשיו נתן חיות בדבר הגשמי שאיתו אתה מקיים את המצווה. אז כשאתה מקיים מצווה גשמית, הקדוש ברוך הוא מתפאר במלכות, בדיבור שלו. מי זה הדיבור שלו? זאת אומרת, עכשיו הדבר הגשמי הזה שאנחנו מקיימים איתו מצווה, כשאנחנו מקיימים בדבר הגשמי הזה מצווה, הקדוש ברוך הוא יורד ומתפאר בדיבור שלו. הדיבור שלו זה המצווה הזאת, זה הדבר הגשמי הזה, אם זה עשית המצווה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מתפאר בזה, כי אתה לקחת את הדבר הגשמי, שהוא נוצר ומקבל חיות מהבורא, ואתה מחזיר אותו בחזרה להשם. זה נקרא שהשם מתפאר במלכות, שהוא מתלבש בתוך העולמות, ואז מביא האדם המלכות אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המלכות הזאת, הגשמיות הזאת שעכשיו היא נוצרת ומקבלת חיות מהשם, אתה מחזיר אותה בחזרה להשם. ואז הוא מתפאר עם עולם הדיבור, וזה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שהתפאר הקדוש ברוך הוא במלכות שהיא שוכנת ומסתתרת בתוך העולמות. מה הפשט? מה כתוב פה? שלמה.
אני מנסה להקל את זה. שיהודי עושה כביכול, עושה את המצווה הגשמית, כן? זאת אומרת, עושה את זה בפועל,
כן.
הוא בעצם לוקח משהו בעצם גשמי ומחזיר את זה רוחני יותר.
יפה מאוד.
זה התחלות של המצווה, על ידי זה שהוא מקיים את המצווה בכוונה. אנחנו מעלים כל הזמן, ברגע שאנחנו עושים...
אז איך יש לקדוש ברוך הוא התפארות מזה?
אז זה שאנחנו עושים את זה יותר מה שכל שעושים את זה יותר
בשביל. השם יתברך היה צריך לרדת, לצמצם את עצמו, כדי להתלבש בדברים גשמיים. זה ירידה בשבילו. בסוף הדבר הגשמי הזה, אדם מקיים איתו מצווה, מה הוא עשה? הוא יחזיר אותו בחזרה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתפאר במלכות. הדבר הגשמי הזה, זה כביכול נפרד. הקדוש ברוך הוא היה צריך לרדת, להצטמצם, להחיות אותו. ואתה איתו עכשיו עושה את רצון השם, אז אתה מחזיר אותו בחזרה לשורשו. זה נקרא תפארת, מתפארות, הוא מתפאר בדיבור שלו. אני דיברתי, והדיבורים האלה זה ירידה בשבילו, שהוא צריך לרדת ולהחיות עולמות, ואתה לוקח עכשיו את העולמות האלה הנפרדים וקיים איתם מצווה, ומחזיר אותם לשורשה. זה נקרא תפארת במלכות, הוא מתפאר במלכות.
אולי זה כמו שלמדנו, יש מאין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין, ואחר כך אנחנו לוקחים את היש. ומחזירים אותו לעין.
אה, יפה מאוד. איפה למדנו את זה?
נראה לי זה דיבור מהמגיד שהמגיד יש אותו בדיבור האמת נראה לי.
אה, יפה מאוד. ששימון אומר דיבור פלא פלאים. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, כתוב, החז"ל אומרים שגדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. הוא אומר, איך אפשר להבין כזה דבר? גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. הוא אומר המגיד במזרית, שמיים וארץ זה ירידה של יש מאין. בהתחלה הכל היה אינסוף, עד שנהיה שמיים וארץ. זה דרך ההשתלשלות. בהתחלה הכל היה אינסוף, ואחר כך נהיה עולמות השתלשלות, יש שמיים וארץ. מה יותר מהדרגה שיש השתלשלות ויורד הדבר, זה... אבל יש מדרגה יותר גבוהה, להחזיר את הבריאה הזאת, את ההשתלשלות הזאת, למקורה ולשורשה. זה מעשה. צדיקים. מעשי צדיקים גדולים ממעשי שמיים וארץ. כי שמיים וארץ זה סדר, זה הסדר, זה ירד והשתלשל, נהיה שמיים וארץ. אבל מעשי צדיקים זה יחזירו את הדבר שנהיה יש להיות בחזרה אין סוף, על ידי קיום המצוות שלהם. חזק וברוך. כן. כן. כן, כן, נכון.
שייך
לי חפצים גשמיים, יש מצוות גם שעושים בלי...
אז
זה הדיבור, הדיבור... מה עם החיות? מחשבה, סתם דברים. זה רק אם היו כך לא, גם לא מחשבה, זה לא מחשבה. לא, הוא שואל שאלה טובה. איך זה מתקיים במצוות שהן לא גשמיות? כמו מצוות של לחשוב על אמונת השם. אז גם המוח שלנו זה דבר גשמי, שאיתו אתה חושב. אז זה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתה. זה חידוש, זה תורה. מה זה ייחוד קודש בריחו ושכינתה? התפאר הקדוש ברוך הוא במלכות שהיא בתוך העולמות, והתגלה מלכותו, שיקירו הכל שהוא מלך בעולמות. וזהו התענוג גדול להקדוש ברוך הוא. בזה הוא מתפאר, שהוא מלך בעולמות. ומידת המלכות היא מצידנו ובידינו. זאת אומרת, על ידי המעשים שלנו, מתקיימת מלכות השם כביכול. דהיינו שאנו מכירים גדולתו מלכותו, ואז הוא נשלם במידת מלכותו, כי אין מלך בלא עם. שמחמת העם נתגלה המלכות, ויש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. קודשה בריחו זה תפארת, מתפעל משכינתה, מתפלל מהמלכות, מתפעל ממה שיש פה בעולמות, על ידי העם שהוא ממליך אותו.
כמה חשובה
מצווה.
איך?
העם הזה הוא גם חלק מהשכונה.
כן.
ישראל אשר בך יתפארו.
כן.
הם חלק מהפעולת ההתפארות של השכינה.
זה כבוך. זה כבוך. לכן עיקר ההתפארות שלו מהעם. אין מלך בלא עם. עם זה עולמות. עולמות זה מקומות רחוקים.
כל מצווה היא כל כך חשובה. צריך לעשות את זה בהכנה.
זה כל כך
הרבה
מצוות ביום.
זה כמו מלך שנמצא בארמון שלו. הוא מלך. אבל מה קורה שהוא מלביש את המלכות שלו, מלביש את הכתר, מלביש את הכל ויוצא? עכשיו הוא מתפאר במלוכה שלו. כולם רואים אותה. הוא רק יכול לעשות את זה פה.
פה. זה נקרא מלכות, זה נקרא דיבור.
כי למעלה הוא נמצא. הוא בבית, בארמון. פה הוא
יכול לעבוד. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. חזק וברוך. איזה פלא. לא מלאכים, לא חיות, לא שרפים, לא כל העולמות. המצווה הגשמית של האיש שנמצא פה בעולם ועושה פעולה קטנה גשמית, בזה הקדוש ברוך הוא שש ושמח. זה נקרא תפארת, מתפאר במלכותו. דווקא פה, במלכות. זה הכוונה לשם ייחוד קודשה בריחו לשכינתה. כשאדם עושה מצווה, אז עכשיו הוא עושה ייחוד בין קודשה בריחו לשכינתה. קודשה בריחו זה האור אין סוף הזה. עם מה הוא מתפאר האור אין סוף הזה? עם העולמות הפשוטים, עם מה שיש פה, עם העולמות הנמוכים הנמוכים, עם הקיום המצוות שיש פה.
ואז הוא רוצה לתת להם קיום. השם מלאך גאות לבש, שהוא הולך והוא לובש, מה קורה? אף תיקון תבל, בלטימות.
בלטימות.
העולם לא...
ממשיך להתקיים.
יש לו... יש
פה... חפץ בקיום העולם.
כל העבודה שהוא רשמת, הוא היה עם האנשים הפשוטים.
עם האנשים הפשוטים, מדרגות התחתונות, להעלות אותם ו... באמת, חזק וברוך.
רגע, מה שיותר פשוט יותר למטה זה השמחה יותר גדולה.
כן.
שיותר
מועדית, יותר... לפעמים מורידים את האדם, והקדוש ברוך הוא עושה ירידה כזאת בעולם, רק בשביל התענוג הזה שמתוך, ואביא את התהילה מ...
לא,
לא, לא,
לא,
לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אם הקדוש ברוך הוא, אם זה טוב לקדוש ברוך הוא, זה טוב לשלוח. ואז שמישהו שאני מתגאה, אין אני והוא יכולים.
משהו, ויז'ליצה, מי זה היה? ויז'ליצה? ששלח לכותל, מישהו שבא לגאווה, מישהו בא אליו, שיש לו הרבה גאווה, הוא אומר, ללך לכותל. מי שאמר לו, זה השכינה. ואין אני והוא יכולים לדבר, אז ודאי שהגאווה היא תלך. השכינה זה נשארת שם.
כותל זה ראשי תיבות ונפשי כאפר לכל תהיה. כי איך הוא נכנס למקום השכינה, בוודאי ש... אז זה לימוד, זה הבנה במילים האלה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אחד הדברים שאדם אלימלך כותב בהנהגות שלו, שאדם ישתדל לפני כל מצווה להגיד לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, הוא אומר, ברבות הזמן זה יפעול פעולה והערה גדולה בנשמתו. אפילו שהוא לא במדרגה הזאת שהוא יכול לכוון ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, אבל יתרגל לומר את זה. וכל פעם...
אז הוא קודם הלך לכבוד אדם עצמה שלו, אז הוא נכנס לכבוד אדם עצמה שלו.
אז זה באמת מה שמתכוון לנו מלמלך, שכשאדם מתרגל להגיד לפני כל מצווה, אז הוא מתרגל שהוא לא סתם עושה דבר. הוא עכשיו הולך להתאחד, הוא הולך לעשות פעולה שבשבילה כל העולמות וכל תכלית הבריאה נבראתה, והקדוש ברוך הוא מתפאר ושמח, ולכן יש הערה גדולה במילים האלה. יש כאלה שלא נהגו להגיד לשם ייחוד קודשה ברוך הוא, כמו הנודע ביהודה, נכון? גם את סאנז לא
הוא? יש את המודע וגילוי דעת.
למה? כי הם אמרו, זה כזאת פעולה עצומה, ייחוד קודשה ברוך הוא שכם, איך אתה יכול להגיד כזה? עכשיו אנחנו מבינים את זה, לפי מה שהם מלמדים אותנו פה.
זה עשה בלי, הרי זה לא עשה, איך אתה לא יגיד את זה.
אבל אחרי שלומדים קצת מה...
מאמר סתום.
אה?
מאמר סתום.
כן. עכשיו אנחנו מגלים דעתנו שקצת התנוצץ לנו הפירוש של המילים, מה זה ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. אז כל הפעמים שאמרנו את המילים האלה ולא ידענו שעכשיו הכל יעלה, ובאמת זה כל כך עמוק ועדין. מהבעל שם טוב הוא פרוי הקריב. הוא פרו הקריב, אומרים חז"ל, הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כי בגלל פרות תלוי עיניהם למרום. אז אומר הבעל שם טוב, כי בצער יחבת לי. כי על ידי שיש מצרין מתקרב יותר להשם יתברך, וזהו הרחבת לי. מה הכוונה הרחבת לי? שיודע שזה חסר בשכינה, הוא מתפלל בעד השכינה אליו יתברך, נעשה ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, כי צדיקיה אינון שלוחה דמטרוניתא. ועוד פעם, זה אותו, גם המאמר הזה, זה גם כן קשור למאמר הקודם. מה זה בצר רחבת לי? כשיש איזה דבר שמצר לאדם ומפריע לו, אז בגלל המצר הזה שהקדוש ברוך הוא שלח לאדם, דווקא בגלל המצר הזה רחבת לי. הוא יותר מתקרב להשם יתברך. זה פשוט, למה? כי הוא תולה עיניו למרום. אבל הבעל שם טוב אומר, ועוד יותר, יש פה עוד יותר דבר שנפעל עוד יותר, הרחבת לי. הרחבת לי, אז בזוהר כתוב שלי זה מרומז לשכינה. בעקבות המצר, הקדוש ברוך הוא גורם לאדם שיש הרחבה בשכינה, כי הוא רוצה עכשיו בתפילה שלו לבטל את המצר. והוא יודע מאיפה המצר הזה מגיע, מאיפה הופיע בי מצר. יש מצר בשכינה. הוא רואה שחסר בשכינה. יש חיסרון של אור אלוקי שנחסר בשכינה. זאת אומרת, השכינה זה השם ששוכן בתוך העולמות. לפעמים חסר הגילוי הזה. זה נקרא גלות, שזה לא מספיק ברור שהשם שוכן. אז החיסרון הזה הוא גורם לחיסרון בעולם, כי יש חיסרון, לא רואים את התגלות השכינה. אז הוא מתפלל בעד השכינה, ואז הוא מבקש, בתפילה שלו הוא מבקש עבור צר השכינה, ותוכן התפילה שלו, תוכן הבקשה שלו, זה הרחבת לי, זאת אומרת, בצר שיש לו צר, אז מה הוא מבקש? הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יתחבר עם השכינה, יאיר בה אור אלוקי, ואז היא תצא מהגלות, ואז יהיה ייחוד קודש בריך הוא שכינתה. וכל זה בזכות המצר. כי צדיקה יאינון שלוחה דמטרוניתא. הצדיקים הם שלוחים של השכינה. וכשחסר משהו בשכינה, אז הקדוש ברוך הוא מודיע את זה לצדיקים. והצדיקים שיש להם חיסרון, ועמך כולם צדיקים שיש להם חיסרון, אז ישר מתפללים על השכינה. וככה נפעל מילוי של תוספת אור בשכינה. כל זה בזכות מה? בזכות המצר. זה נקרא פר אור. פר אור יקריב. לפעמים המצר ששולחים לנו, זה רק שולחים לנו תזכורת, השכינה צועקת, לשכינה חסר אור. אז תעשה פעולה, תתפלל על השכינה. וזו עבודה גדולה. אני זוכר שפעם דיברנו על זה באחד ההזדמנויות מהרב הקדוש מקומרנה. אומר, איך אפשר שאדם בצער וחסר לו משהו ועכשיו יתפעל לשכינה? זה מדרגה עצומה. מי נמצא במדרגה הזאת? וזה מתבקש מכל אחד. אומר הרב הקדוש מקומן, אומר באמת, כמו שכתוב פה, צדיקה יעילו את שלוחת המטרוניתא, זה מדרגת הצדיקים. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להגיד ככה, ככה הוא כותב. אומר ריבונו של עולם, כעת יש לי צער. אני יודע שבאמת, באמת הצער הזה, זה צער שלך, של השכינה, אבל אני לא במדרגה הזאת. אני לא יכול עכשיו להתמקד במקום הזה. אני מגלה דעתי, ואני מתפלל על הצער השכינה, על אף שאני לא מבין מה זה, ועל אף שאני לא אוחז במדרגה הזאת. אני רק אומר, על דעת המקום, על דעת הכוונה האמיתית, הוא אומר, בזה הוא פועל, אפילו שהוא לא מחזיק במדרגה הזאת. רק יגיד את זה בגילוי, בגילוי. זה כל הבא השם טוב מנה מהדיבורים האלה, להתפעל על צער השכינה. גם הרבי ויטבסק, דיברנו היום על הרבי ויטבסק בסודה שלישית, כהילולה של השבוע, יש לו בפרשת אמור. תורה פלא 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 שהוא מבאר בעריכות וביסודיות כל העבודה הזאת, איך הצדיקים התפללו על צער השכינה, ושם הוא מגלה את הסוד, איך כל מה שהצדיקים המשיכו ישועות, כל הניסים של הבעל שם טוב, הוא אומר, כל פעם שהם ראו אדם וראו את החיסרון שלו, הם זכו להבין ולהשיג איך שהשכינה עכשיו מספרת להם את הצער, והם לא ראו את הגשמיות, את החיצוניות, הם נכנסו עמוק לתוך צער השכינה, עשו פעולות, ומשם המשיך עוד כל האישור. אתה אומר, זה היה עבודת הבעל שם טוב, ומשם המשיך כל הניסים וכל הפעולות שעשה. שנכנס עמוק עמוק לתוך עבודת השכינה, שהוא ראה כל חיסרון של אדם, הוא ראה את זה משמיים, איך שמרמזים לו על חיסרון השכינה. יש זמן לעוד משהו?
כן.
שניים שניים, איש ואשתו באו אל הטבע. יש בית פירושים בכל טבע. א', בחינת זכר רחמים, ב', בחינת נקבה דין. וצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. מה זה שניים שניים, איש ואשתו באו אל הטבע? טבעת נוח. הפירוש של הבעל שם טוב, טבע זה הטבעות והמילים של הטבע. כשבאים לתוך לטבע, יש שם איש ואשתו. בתוך כל טבע, יש איש ואשתו. יש בכל טבע שתי פירושים. בחינת זכר, זה רחמים. זה מדרגה אחת שיש בתוך הטבע. ויש מדרגה יותר תחתונה, נקבה. זה המקבל. זה מידת הדין, זה צמצום, זה הסתר. זאת אומרת, כל הדינים וכל העניינים השליליים שיש בעולם, במקור שלהם הם טוב. במקור שלהם במידת הרחמים. הדין מקבל את השפע שלו, הוא יונק את החיות שלו ממקור עליון, ממקור של רחמים. זה נקרא זכר, זה המשפיע. וזה יש בכל טבע וטבע. בכל טבע יש את המדרגה העליונה, שכולה רחמים, יש את המדרגה התחתונה שזה דין. הצדיקים, איך הם פועלים ישועות? מהפכים את מידת הדין למידת הרחמים, כי הם מגיעים אל הטבע שניים שניים, איש ואשתו. כשהם רואים את מידת הדין שבטבע, הם מצליחים להעלות אותה בחזרה לשורשה, שזה מידת הרחמים.
זה מה
שאני
אומר,
מהאלוהים
מלמלת על פרשת השבוע, אחרי מות.
חברים, חזק
וברוך.
זאת אומרת,
זה
הייחוד
שהם עושים.
כן.
יש לנו מבחינה אחרת לצפיים כתוב,
אותו דבר.
לא צריך לה...
כן, לא, הם יודעים שבתוך המילה הזאת, בתוך התיבה הזאת, אם אנחנו... כשרואים דין, אז הם יודעים, לדין הזה יש מקור. המקור של הדין הזה זה רחמים. כשיודעים שיש לו מקור והדין הזה מקבל את החיות שלו מהרחמים, זה נקרא להפוך את הדין לרחמים. לא לנתק אותו מהמקור שלו. לדעת יש לו... הוא התאווה מאיזה מקום, תחזיר אותו לשורשו וככה הוא נמתק. לכן הפסוק אומר, שניים שניים איש ואשתו באו אל הטבע. כשאתה בא לטבע של התורה והתפילה, יש שם שניים, לא רק אחד, לא רק דין. יש שם גם חסד ורחמים, ותחזיר את הדין, תביא אותו בחזרה לרחמים, לשורש שלו. תמתיק אותו בחזרה בזה שתחזיר אותו לשורשו. צוהר תעשה לטבע, מה שלום מלמלך כותב הרבה פעמים. בתוך הטבע יש צוער, יש באור, ואז נהפך מצרה לרצה, לצוער.
עתיבות.
זה השגה כזאת שהצדיקים משיגים, שכל הדינים בעולם, השורש שלהם הוא טוב. והם לא מתפתים להסתכל על הנפרד, על הדבר שנפרד, לראות רק את הדין. ישר מחזירים אותו לשורש וככה מהפכים אותו. וזה אמונה שאדם צריך להאמין. צריך להאמין שהרע הזה, הדין הזה, הוא ירד ממקום טוב.
אין שום רע יורד משתמשים מלמעלה.
כן, אין רע יורד.
אה? את הקדושה שלו,
בלתן. כן, שמה?
אין שום רע יורד משתמשים מלמעלה, שהכל
מרחש לכם ברגע שלנו. כל אותו.
רק שזה
מחזיר אותו לשורש. רבי אשר טוב כותב שלפני המשיח הניסיון הכי גדול יהיה רק האמונה. להאמין שכל הדברים שנעשו זה רחמים. זה ניסיון עצום. ולכן אומר רבי אשר טוב, מגדיל מגדול ישועות מלכו ועושה חסד עם שיחו. אומר, איך התחזקו באמונה מביא את זה הרב הקדוש מירוז'ין. אומר, עושה חסד עם שיחו למי שמשיח ממעשיות של צדיקים ומהגדולה שלהם ומהנהגתם בקודש, מזה יכול להתחזק באמונה. מגדיל ישועות מלכו.
אסור להגיד עליכם.
אה?
אסור להגיד עליכם עושה שיהיה כועס
ומה חיסרים. שמה?
שהצריך לבעיה חיסרים ומה איך להגיד עליכם עשו עבודה אחת, תגמור על הצדיקים.
היום אמר לי פנחס בבוקר, הוא אומר שכתוב, אני חושב בחוזה מלובלין, שכל פעם בשבת שאדם אוכל קוגל, יכוון שיהיה לו כוח לצום ביום כיפור. אמר לי את זה היום, בגלל שזה פרשה של יום כיפור. הוא אומר, מה הסיבה? מה הקשר? למה כשאדם אוכל קוגל יתפלל כדבר? הוא אומר שכתוב באיזה ספר של איזה צדיק, הוא אומר שהקוגל זה הרבה לוקשים. ומאספים את כולם למקום אחד. הוא אומר, לכן בשבת צריך לאכול קוגל. אמר, ביום חול כולם מפוזרים, בשבת כולם מתאספים. הוא אומר, כשכולם מתאספים ביחד, באגודה אחת, לעבוד את השם, נמשך מאיזה כזה חיות, כזה קדושה, בוודאי יכולה לצום ביום כיפור בקלות. כן, הרבה צדיקים שהמשיכו עם זה ישועות עם הקודם.
אפשר אולי לומר שאוכלים תקין כל כך רותח, שאנחנו לא מרגישים אותו, זה כמו לעצום.
הוא אומר שאיזה צדיק אחד היה אומר, קשים מזונותיו של אדם, קשה זיווגו של אדם, אבל כשאוכלים קוגל, זה לא קשים, אז לא קשים. אם אתם רוצים עוד אחד, זה תורה שלמדנו אותה הרבה פעמים. מהבעל שם טוב דרש באכסניה של תורה. פתח בכבוד אכסניה, מה שהגמרא אומרת. אז הוא אומר ככה, איתה במסכת אבות, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או אות אחת. גם משנה שם אומרת שצריך לנהוג בו כבוד, הלומד מחברו פרק אחד, הלכה אחת. אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. למה? שכן מצינו בדוד המלך עליו השלום, שלא למד מאחיתופל אל הרבה דברים בלועד, וקרו רבו אלופו מיודעו. יש פה מסכת אבות. שם כתוב בתנורה.
סוף נזיק.
כן, מה זה
אבל נרבה.
מה זה הרבה דברים בלבד שהוא למד? זה פרק ו' משנה ג'. פרק ו' משנה ג'. הלומד מחברו, כן? אז שכן מצינו בדוד המלך שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים. מה זה שני הדברים שהוא למד ממנו? כתוב ככה, שאחיתופל ראה את דוד שיושב יחידי ועוסק בתורה. אז הוא אמר לו, למה אתה לומד לבד, הלא נאמר חרב אל הבדים, ששם החז"ל דרשו שתלמידי חכמים שיושבים בד בבד. אז הוא לימד אותו דבר ראשון, שלא ללמוד לבד. שוב פעם הוא ראה אותו בבית מדרש, נכנס לבית המדרש בקומה זקופה, והוא לימד אותו, אמר לו, מקדשי תיראו, שאדם צריך להיכנס במורה, בבית אלוהים להלך ברגש. אז זה שתי דברים שדוד למד מאחיתופל. אז המשנה אומרת, הלא קל וחומר, אם דוד המלך למד מאחיתופל שתי דברים, וקרוא רבי אנופי ומיודעי, על אחת כמה וכמה לומד בחברו, פרק אחד, הלכה אחת, משנה אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. זה המשנה באבות. שואל הבעל שם טוב, וקשה. למה המשנה אמרה בדברים בלבד? שאלו לא דוד המלך לא למד מאחיתופל, אלא שתי דברים בלבד. למה המשנה הייתה צריכה להמעיט בערך של דוד המלך של אחיתופל, להגיד למד שתי דברים בלבד? זה שאלה אחת. עוד קשה. אבל לממר דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה הייתה צריכה להגיד המשנה? כשם שדוד כיבד את אחיתופל שלימד אותו שני דברים, ככה אדם צריך לנהוג כבוד בחברו שלימדו לפחות שתי דברים. ככה צריך להיות הקל וחומר, כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אבל מה המשנה הגדילה? הגדילה לעשות. אמרה אפילו עוד אחת. אז הקל וחומר פה הוא לא... זה לא קל וחומר, כי אם אתה כותב שתי דברים, שני דברים, אז איך אתה לומד מכך פרק אחד או הלכה אחת? מבין את השאלה?
הקל הוא לראה
את זה. אתה לומד מאחיתופל שתי דברים לדבר אחד? אז אומר ככה, כשאדם לומד מרב הגון, התורה היא פרה ורבה אצלו כנודע. כשלומד מרשע, אזי אינו פרה ורבה, אלא נשאר כפשוטו, כפי שלמד ממנו. אם אדם לומד מצדיק, אז כשהוא לומד מצדיק דבר, הדבר פרה ורבה אצלו. כי הצדיק המשיך לו ממקום של אחדות, של אור אין סוף, וזה אין סוף. אבל אם הוא לומד מרשע, אז מה שהוא למד, זה מה שהוא יכול להמשיך. לכן אמר, מה דוד שלמד מאחיתופל בדברים בלבד? כי אחיתופל היה רשע. ולא היה פרה ורבה. זה נשאר בדברים לבד. מה שלמד ממנו. ואפילו אחי קרוא רבו על שתי דברים בלבד. הלומד בחברו, מי זה חברו? חברו זה שהוא לומד בצדיק, דיינו שניהם צדיקים, ואז התורה פרה ורבה, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. למה? כי אות אחת היא אין סוף. היא פרה ורבה. אז אם דוד לבן מאחיתופל שתי דברים בלבד, וקרא רבי על אופי ומיודעי, הלומד בחברו אפילו אות אחת,
שזה הרבה.
זה יכול להיות...
יחסית.
המונית, חזק
ברוך.
בזה בתורת שפתחו החכמים ביבנה, בדברים העוסקים בחשיבות של אכסניה של תורה. שם הגמרא מספרת שהיו לומדים, היו פותחים בכבוד אכסניה. כשנכנסו רבותינו לכרם שביבנה, אז כשלפני הלימוד, כולם פתחו בכבוד האכסניה, במקום שלמדו. אז הבעל שם טוב אומר, מה אין נפקא מינה? למה עשו עסק מהמקום הזה? אז הוא מתרץ, למה? פתחו באכסניה של תורה. הוא אומר, זה הדבר הכי חשוב בלימוד. למה? כי האכסניה של תורה שכולם צדיקים, אז תדע לך שבאכסניה כזאת הלימוד תורה יהיה פרה ורבה, יהיה לו אינסוף. לכן פתחו בכבודה של אכסניה. כי זה מאוד משמעותי מאיפה אתה לומד, מי האכסניה, מי הצדיקים שלימדו אותך. לימוד תורה כזה הוא פרה ורבה, וזה עיקר הלימוד תורה שאדם צריך להתפלל. שכשהוא לומד תורה היא תהיה תורה, שהיא תהיה פרה ורבה אצלו, ואז היא תפגוש אותו, והוא יפגוש את הדיבורים שהוא למד בכל, בכל, בכל רגע שהוא נצרח אליהם, וזה מתפתח וכו' וכו'. ישר כוח גדול. זיכית אותנו, רב שלמה, שנזכה בעד השם לאור שבעת הימים, יבוא עלינו בעד כל ישראל.